הציבור לא מנהיגים בעניות. יש אנשים שמבלבלים. הם חושבים שגם בציבור צריך להסתפק במועט. מה פתאום? זה לא נכון. כל מה שקשור לציבור צריך להיות עשיר. ברוב פעל. שלמה המלך, למשל, ככה הוא ימנהיג את המלכות. ברוב פעל. העם ישראל צריך להיראות גדול, חשוב, עשיר, חזק, עצום. לא חסה כלום. זה קידוש השם. עכשיו, אתה תאכל כל היום. תשב כל היום ותאכל. תעשה סעודות. הרי מוכנים לספק לך כל מה שאתה רוצה. יש לך זמן לאכול בכלל? תגיד לי, אתה המנהיג, יש לך זמן לאכול? איך אתה יכול לאכול? זה כתוב במסכת ברכות שדוד המלך היו דופקים אצלו בדלת בעלות השחר. מי? חכמי ישראל היו באים להתייעץ. על מה? טוב, בטח בארבע בבוקר דף יומי, נכון? זה בטח באו לשאול, לבדוק מה הפרק בתהילים שהוא כתב במשך הלילה. כתוב במסכת ברכות שדפקו אצלו בדלת בעלות השחר כדי לשאול אותו שאלות בענייני כלכלה. ככה הוא פתח את עיניו. שאלו אותו, איך מתפרנסים? חכו, רגע, תנו לשתות קפה. אין שתיית קפה. אתה לרשות העם. יומם ולילה. בוקר מצלצל בשתיים, בוקר טלפון מצלצל בשתיים, טלפון מצלצל בשלוש בבוקר. מה? פעם זה הרמטכ"ל, פעם זה ראש השב"כ, פעם זה ראש המוסד, פעם זה משרד האוצר, פעם זה. אין לו חיים. פעם מישהו עשה מחקר. אני חושב שזה היה עוד בתקופה של בן גוריון. עיתונאי עקב אחרי ראש הממשלה במשך יום אחד שלם. כל לוח הזמנים שלו. הוא אמר, בדקתי, זה לא נכנס ב-24 שעות. הוא עקב אחריו, כל מה שהוא עשה, כל הפגישות שהיו לו וכל הדברים, הוא אומר, הוא אמר ככה, אני לא הבנתי מתי יש לו זמן לחשוב. זאת אומרת, מדבר לדבר, לא הבנתי מתי הוא חושב. מתי הוא לוקח את הזמן לחשוב. זה בדיוק העניין. המסירות נפש, תמיד תקבל את כל האמצעים שאתה רוצה. אין בעיה. אבל אם אדם מתקבל לענת עצמו, אז הוא ייקח את כל האמצעים האלה, הוא כדי ליהנות. מעמידים לרשותו מטוס, כל יום שני וחמישי הולך לחופש. לא, זה לא עובד ככה. כן? נכון? צודק, צודק.
גם היא ניתנה לו לא ממנו ולא בשביל עצמו. הרי כל אחד יש לו תחליט לתפקיד, וגם בתוך הממלכה הקטנה שנקרא בן אדם עצמו, יש לו נתינים של לקוחות נפש.
כן, ככה אומר הכוזרי.
לנהל אותם בחוכמה.
נכון. גם האדם מותר לו להשתמש בכל האמצעים שעומדים לרשותו. גם אדם פרטי. לא, אבל מה שעומדים, מה שעומד לרשותו. גם לאדם פרטי יש דברים שעומדים לרשותו. השאלה איך הוא מנצל את מה שעומד לרשותו. האם לטובת עצמו או למלא את תפקידו. זה ודאי, זה נכון, אתה צודק, זה בכל הדרגות. מזה אנחנו צריכים ללמוד. ככה מסביר רבי יהודה הלוי מי הוא החסיד. המושל. אומר הגדרת החסיד, המושל. מושל בכל מה שעומד לרשותו, בכל כוחות הנפש שלו, בכל איברי גופו ואיברי נפשו וממונו. הנה פרשת השבוע. קורח. עשיר כקורח. לא היה עשיר כקורח. נו, אז קורח מה? אומר משה רבינו, רב לכם בני לוי, תראה מה קיבלתם. קורח, אתה חושב שסתם קיבלת אוצר כזה? היה לו אוצר אדיר לקורח. סתם קיבלת? הרי אתה יכול, יש לך עמדה מאוד חשובה בתוך העם. לא, אני רוצה את המקום שלך. אתה רוצה המקום שלך? שלי? אז בוא אני אסביר לך מה יקרה. גם את המקום שלך אתה תפסיד. שום דבר לא יישאר, כלום. לא חיים בעולם הזה, לא חיים בעולם הבא, לא ממון, לא רכוש, לא משפחה, כלום, הכל אתה תפסיד. אם קורח היה מנצל את כוחו ואושרו למלא את תפקידו, לא היה חשוב כמותו. משה רבינו מנסה להסביר את זה לקורח. זה לא סתם שקורח הוא עשיר. יש לזה מטרה, אבל הוא לא ניצל אותה למטרה. הוא רצה, הוא הכל כיוון לענת עצמו. אתה מכוון לענת עצמך, אז מה התוצאה? תפסיד הכל. זה נקרא שררה, שינה של קדושה. זה ממש פרשת השבוע. צריך לשים לב, יש פה ביטוי מאוד מעניין בדברי המהר"ל. לגבי משה רבינו, ודבר זה היה שררה של קדושה לגמרי. זאת אומרת, למנהיג מותר להיות בעל שררה. הוא צריך להיות במכונית שרד. הוא מקבל נציגים זרים, הם צריכים להרגיש שעם ישראל חזר למלכותו, לעצמאותו, לכבודו. כשהיינו 2,000 שנה אצל הגויים, אומר הנביא יחזקאל, חילול השם. איך נראה עם השם? בזוי מכל העמים, שפל מכל עם ולשון. אז הוא צריך ראש הממשלה להסתובב במכון יצרד. עוד יותר מכון יצרד. ודאי. אבל הוא כל הזמן צריך לשאול את עצמו, האם אני מנצל את זה לטובת העם? רק לטובת העם. רק בשביל העם. זה היה לגבי משה רבינו. אחר כך למדנו רבי תנחומה, שלמד את העניין הזה שאסור לאדם לקחת שררה לענת עצמו. הוא למד את זה מפסוק אחר במשלי, אל תצא לריב מהר. בפסוק לא כתוב לריב, כתוב לרב. יש פה קרי וכתיב. הכתיב זה לרב, והקרי זה לריב. ומה הוא למד מפה? לעולם אל תאי רץ אחר השררה. אל תצא לרב, להיות רב, לחפש שררה מהר. אבל למה זה נרמז בפסוק שקשור לריב? זה לא סתם. מה שרבותינו קיבלו מסורת, שאף על פי שדבר הוא כתוב בצורה מסוימת וצריך לקרוא את זה בצורה אחרת, זה בא לרמוז על משהו. זה מה שמסביר המהר"ל. ורבי תנחומא דריש מין אל תצא לריב מהר. והאמת שכתוב לרב, ככה כתוב בפסוק במשלי. אז אומר המהר"ל, בוא אני אסביר לך ונראה, כי כתב מה שלא יקבל עליו שררה בלשון ריב. כלומר, באמת כתוב רב וקוראים ריב, מפני שדבר זה הוא קבלת השררה שאין ראוי לה. אם אתה רץ לקבל שררה, מעמד, כשאתה עוד לא ראוי לה, כן? מביא ריב. כל הקטטות, כל המריבות, כל המחלוקות, זה כשאחד מנסה לתפוס מקום שאינו שלו. כי רוצה, זה שתופס את השררה, רוצה שיכבדו בני אדם בשביל שררותו, לא מצד ערכו, לא מצד מהותו, לא מצד באמת מה שהוא שווה, אלא בשביל שררותו. ואין העולם נוהגים בו כבוד, אבל מצד האמת אנשים לא מכבדים אותו. זה רק מצד התואר, זה רק מצד המעמד. כי יאמרו, כי אין ראוי לו השררה. ובשביל כך, מתחדש הריב. ודבר זה איננו רואות. כי כך הוא, כלומר, כשאדם תופס שררה שלא מגיע לו, כי הוא לא ראוי לה, אז במקום רב זה ריב. כי המעמד שלו בעולם לא בנוי על יסודות איתנים. זה הכל מלאכותי. זה חיצוני. זה לא אמיתי. יש דברים בעולם, הדברים בעולם הם לא, הם יכולים להתגלות זמנים שלא לפי הערך הראוי. אבל בסוף העניין הכל מתגלה. במגילת אסתר, מי נראה חשוב? המן. מי נראה מסכן? מרדכי. תוצאה? תוצאה, מרדכי על סוס המלך, והמן? כלום. תולים אותו על העץ. זאת אומרת, צריך לדעת שבסופו של דבר, המציאות הפנימית של העולם היא מבררת את ערכם של הדברים. לכן שלמה המלך רמז במשלי, אל תצא לריב מהר, וחכמים למדו מפה, אל תצא לרב מהר. כלומר, אם אתה מנסה ואתה רץ למקום שהוא לא שלך, ואתה מנסה למצוא מעמד, לתפוס מעמד ומקום של כבוד שאתה לא ראוי לו, תדע לך בסוף זה בהכרח במה זה ייגמר? בריב, בקטטה. אחר כך הייתה לנו עוד דרשה, ודרשה של רבי זרע, שכתוב בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם לשווא. ואז אמר רבי זרע, אם בשבועת שווא הכתוב מדבר, אז זה כבר אמר. מה? ולא תשווהו ליבי שמי לשקר. יש לכם כבר את זה למעלה, בשורה הראשונה בעמוד, הדרשה הזאת. מה ומה תלמוד לומר לא תישא? שלא תקבל עליך שררה, לא תישא את שם השם לשווא. אל תנסה לשאת שררה שלא מגיע לך ואין אתה ראוי לשררה. אני נקראתי קדוש ואתה נקראת קדוש. אם אין בך כל המידות שיש בי, לא תקבל עליך שררה. אז מה הוא מסביר המהר"ל עכשיו? ורבי זרע מביא מן הפסוק לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, וגומר כי פירושו שלא יקבל שם השם לשווא, כי לא תישא ולשון קבלה בכל מקום. זאת אומרת, למדו מן הפסוק הזה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, לא תישא, זה הכוונה, אל תנסה לקבל, לשאת דבר, זה לקבל דבר. אני נושא מסע, אני מקבל אותו. וכל שררה היא מן השם יתברך ומן גדולתו. כבר הזכרנו את הדבר הזה, שעניין ההנהגה הוא עניין אלוקי. הקדוש ברוך הוא המנהיג הראשון, והוא מאציל מכוח הנהגתו לבני אדם. כלומר, מה שאנחנו רואים בעולם, בני אדם שהם מנהיגים, זה בעצם הבורא שמאציל מכוחו של הנהגה, לצורך הנהגת בני אדם בעולם. וכל שררה היא מן השם יתברך ומן גדולתו. הוא נותן לאדם, וכמו שאמרו בפרק הרואה, הרואה מלכי ישראל, יש שם שתי ברכות. מי שרואה מלכי ישראל, כן? מלך ישראל עובר, עכשיו עובר ברחוב, ואתה מזדמן להיות שם, אתה חייב לברך. מה אתה מברך? ברוך שחלק מכבודו לרעיו. ואם הוא רואה לא מלכי ישראל אלא מלכי אומות העולם, מה הוא אומר? ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. אז תסתכלו טוב, תראו את ההבדל בניסוח של הברכה. יש פה דיוק בניסוח של הברכה. לגבי מלכי ישראל, זה חילק, קדוש ברוך הוא חילק, חלק מכבודו לרעיו. ולגבי אומות העולם, זה לא ככה, אלא נתן מכבודו לבשר ודם. מה ההבדל? מסביר המהר"ל ואומר, וההפרש הזה, כי לישראל חילק מכבוד עצמו, עד שנתן להם חלק מכבודו. ואילו לאומות, לא אמר שחילק, רק שנתן להם, כמו הנותן מתנה לאחר, אבל לא חלק משלו. זה שתי מדרגות שונות לגמרי. מלכי ישראל מקבלים חלק מכבודו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה כבוד אלוקי. זה עד כדי כך נכון הדבר הזה, רבותיי, שכתוב בספר דברי הימים, ששלמה המלך ישב על כיסא השם. כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לו בהשאלה את כיסאו. כלומר, קיבל מכבודו. יש פה דף אם אתה רוצה. אנחנו לומדים דרך חיים. זה עד כדי כך. ככה כתוב בספר דברי הימים. שלמה המלך, אתה ראית את זה כבוד, היה לו. כמה עוצמה, כמה כוח היה לשלמה. כמה היה חזק במלכותו, כן? זה בעצם כוח אלוקי. זה לא כוח אנושי, זה לא רגיל. זה לא מציאות רגילה. זה מציאות אלוקית. ככה נעימה לגבי מלכי ישראל. אבל אצל אומות העולם ודאי שלא. אלא מה? זה כוח הנהגה טבעי. גם אצל בעלי חיים יש הנהגה. אז גם אצל בני אדם צריכים הנהגה. תמיד מישהו שינהיג, ינהל את העניינים. זה טבעי, זה סדר טבעי. אצל ישראל זה כבר למעלה מזה. מה שמתגלה דרך המנהיג בישראל זה עניין אלוקי. ולפיכך, מתוך זה אתה מבין גם את ההמשך. כשם שנקרא השם יתברך קדוש, זה ההמשך של דברי רבי זרע. בעצם זה רבי אבאו, למעלה, שורה שנייה. אמר רבי אבאו, אני נקראתי קדוש ואתה נקראת קדוש. ולפיכך, כשם שנקרא השם יתברך קדוש, כך קרא ישראל קדושים. למה? שחילק להם מכבודו. זה הנוסח של הברכה. שמי שרואה מלכי ישראל, מה הוא מברך? שחלק מכבודו לרעיו. זאת אומרת, זה עניין אלוקי, זה לא עניין אנושי. אנחנו מתייחסים למנהיג בישראל, לא משנה באיזו רמה, אנחנו צריכים להתייחס לזה ביחידת קודש. עד כדי כך שזה מתייחס לקדושה האלוקית. כן, קדושים תהיו, קדוש אני. זה גם הנוסח של הברכה שמברכים כל יום בתפילת 18, שלוש פעמים. אתה הקדוש ושמך הקדוש וקדושים וכל יום ילוך עזר. מי זה קדושים? זה עם ישראל. זאת אומרת, יש פה ההצלה של הקדושה האלוקית בבני אדם, והדבר הזה גם מתנוצץ כמובן ביתר שאת במנהיג, שהוא מקבל את הכוח הזה. זה כוח ממש אלוקי, איך לכוון את ההיסטוריה של עם ישראל למקום הנכון, להביא אותם למקום הנכון. אז מי שלוקח את הכוח הקדוש הזה לענת עצמו, זה חילול הקודש. מי שלוקח את השררה הזו, לכן יש כל כך הרבה עזרה בישראל שלא לקח את השררה לטובת עצמו. כי אם מישהו לוקח את השררה לטובת עצמו, אז הוא לוקח את הקודש והוא מחלל אותו. הוא מוריד את זה למדרגה גופנית, חומרית, של עניין אנוכי, במקום להשתמש בכוח הזה שניתן לו ונמסר לו לצורך הנהגת הקדושים. עם ישראל נקרא קדושים, הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש, מאציל מכוחו לאותו מנהיג, ועכשיו הוא מנהיג צאן קדושים. ואם הוא חלילה וחס לוקח את כוח השררה, כוח ההנהגה לטובת עצמו, זה חילול הקודש. זה דבר חמור מאוד. לכן ראינו במדרש דוגמאות של כל הגדולים שתמיד השתמשו במעמד שלהם כדי דווקא להמליץ טוב בעד ישראל, כן? להציל אותם. ולפיכך המקבל שררה ואינו ראוי לה, הרי מתלבש בשמו יתברך לשווא. מי שלוקח שררה והוא לא מתאים, אז הוא לוקח את שם השם, שבעצם נותן לו את הכוח להניג, ומה הוא עושה עם זה? הוא מוריד אותו לדיוטה התחתונה. זה חילול השם. ולפיכך המקבל שררה ואינו ראוי לה, הרי מתלבש בשמו יתברך לשווא. זה נקרא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. הכוונה, אתה נושא על עצמך, כן? כל מלך, כל מנהיג, יש מעין התנוצצות שם השם עליו, כלומר כוח אלוקי שמופיע בו, והוא לוקח את זה למקום הלא נכון. ולפיכך המקבל שררה ואינו ראוי לה, הרי מתלבש בשמו יתברך לשווא, כי נקרא בשמו לשווא. ואין לא תישא השם השם אלוקיך לשווא. יותר מזה, עד כדי כך, אומר המהר"ל, שבאמת מה שכתוב בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כן? אין יותר גרוע מן הדבר הזה, שאתה לוקח עניין, כוח אלוקי, ואתה מופיע אותו, מגלה אותו, בעניין של חול, בעניין פרטי. הרי הכוח ההנהגה הוא כוח מאוד כללי, הוא כוח של סדר העולם בכלל. כל סדר העולם בנוי על כוח ההנהגה. ואתה לוקח כוח כללי כזה, ומה אתה עושה? אתה מצמצם אותו לעניין פרטי, לעניין אישי. לתפוס אתה עמדה, אתה כבוד, אתה חשיבות, אתה פרסום. מה עשית? לקחת את הכוח הכללי הזה וצמצמת אותו, הקטנת אותו. זה נורא והיום, וזה כל אחד ואחד בתפקידו, וכל אחד בעניין שלו, בתפקיד שלו. הוא יכול לעמוד במבחן הזה, צריך זהירות מאוד גדולה. והרי השם יתברך נקרא רב. מאיפה לומדים את זה? כתוב בתהילים, אומרים את הפרק הזה לפי חלק מן המנהגים, אומרים את זה בנפילת אפיים. וסלחת לעווני כי רב הוא. מה מתכוונים כשאומרים כי רב הוא, ידידיה? מה זה וסלחת לעווני כי רב הוא? מה? אני שואל, על מי, על מה אומרים כי רב הוא?
על השם יתברך.
על השם יתברך, ככה אתה מבין. אז כיוונת לדעת גדולים. אבל הפשק של הפסוק הוא לא זה. וסלחת לעווני כי רב הוא, זה עוון. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחננים לפניך, אני מתפלל לפניך שתסלח לעווני, כן? כי רב הוא, אני חייב שאתה תסלח, כי הוא רב, אני לא מצליח לתקן את העוון הזה, לא מתגבר עליו, נכון? כי רב הוא, נכון? ככה לכאורה זה הפשט של הפסוק. וסלחת לעווני כי רב הוא, העוון שלי הוא רב, הוא גדול, הוא ענק, הוא נורא, מה עשיתי? איך אני אתקן את זה? איך אני אתגבר על זה, נכון? אבל חכמים במדרש דרשו כמו שידידיה אמר. מה הם דרשו? נאה לאלקה רבה לסלוח לאבון רב. כלומר, הם ראו בפסוק הזה דרש. מה הדרש? וסלחת לאבוני הרב, כי אתה רב גדול, כלומר רבה, אלקה רבה, אתה הקדוש ברוך הוא, יכול לשאת את האבון שלי, כי אתה גדול, כי אתה רב. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקרא רב, רב כוח ורב חסד. אז יש לך את הכוח גם לשאת אבון שהוא רב. אני פונה לשם ואומר, סלחת לעווני כי רב הוא. למרות שעווני הוא רב, אתה גדול לשאת אותו. אז יוצא ככה,
יבוא הרב ויכפר
על אבון הרב. יפה מאוד. יבוא הקדוש ברוך הוא שהוא רב חסד ואמת וכו' וכו', והוא יכול לסלוח ולמחול לאבון שהוא רב. אם כן, מה אתה רוצה, מה יש לדייק מפה, אומר המהר"ל? ואם ייקרא האדם בשם רב ואין ראוי לו, הרי חל עליו שמו יתברך לשווא. שומעים? זה מזעזע מה שכתוב פה. כל אדם שקוראים לו רב, בעצם השם רב שאתה נותן לחכם, זה בהשאלה משמו של הקדוש ברוך הוא. זה אחד מן הכינויים של הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא רב. אז אתה נותן לתלמיד חכם את השם רב, כי יש לו כוח אלוקי. ואוי ובוי אם תיתן את השם הזה למי שאינו ראוי. לקחת את שמו של הקדוש ברוך הוא, והורדת אותו למקום הלא נכון. זה מה שמסביר כאן. ואם ייקרא האדם בשם רב ואין ראוי לו, הרי חל עליו שמו יתברך לשווא. זה נקרא, לא תשא את שם השם אלוקיך לשווא. וכן, כל שמות של גדולה. זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר כשאתה נותן שם, כן, של גדולה למישהו. למה? כי אם הוא לא ראוי, כן, למשל, תבוא ותגיד, תתחיל לקרוא לכל אחד בשם צדיק. אבל הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. צדיק וישר הוא. אתה חושב שכל אחד יכול לקרוא לו בשם צדיק? אתה לוקח את השמות, אחד מן התוארים האלוקיים, ואתה מלביש את זה על האדם, והוא לא ראוי, אז אתה נושא את שם השם אלוקיך לשווא. ככה אומר המהר"ל. והרי בוודאי, בוודאי אומר המהר"ל, עובר על לא תיסה, זה ודאי, זאת אומרת, ברוך שאתה עובר עליך עשרת דיברות. פעילי פלואים. לכן באמת היו תמידי חכמים שמאוד הקפידו שלא להרבות בתוארים. כי הם חששו מן הדבר הזה, הם חששו שמה יהיה פה תואר שלא ראוי. הם מאוד הקפידו על עצמם שלא יקראו להם בכל התוארים, כי אחרת אם יטרילו ואחד מן התוארים הוא לא מדויק, אז זה חילול. מאוד הקפידו. כן, מה רצית להגיד? היום אינפלציה, אתה אומר. אני אערך, כן, זה כבר, בגלל האינפלציה, אז כבר זה לא שווה הרבה, אתה אומר. כן, אז זה בוודאי שזה אחד מן הקלקולים הגדולים. בוודאי שצריך להקפיד גם היום. ברור. כן, השפה בחוץ, הכל הרי היום, לצערנו הרב, נותנים דרור. נותנים דרור למילים ולתוארים ולכל מה שאתה רוצה.
הכל מותרים לכם, מותרים לכם.
שרויים לכם. כן. זה ודאי לא טוב, זה לא בריא. זה גם מטשטש את הערך האמיתי. הרי מה קורה עכשיו? לא יודעים כבר להבחין ולהבדיל בין אחד שהוא באמת ואחד שאינו באמת. אז זה גם גורם נזק. הציבור כבר לא יודע איך להתייחס, למי. בשבוע שעבר הייתי ככה, הודיעו בחדשות, וגם הייתה כותרת כזאת, ש-49 אנשים נתפסו שקיבלו תואר רב בזיוף. איך בדיוק מקבלים תואר רב בזיוף? אבל ככה, זה היה כותרת ענקית, חקירת משטרה. אתה מבין? גם אתה רואה שגם החברה, אתה מבין, השתמשו בזה כמובן אחר כך לצרכים גם כלכליים לעניין הזה. אבל זה ודאי חילול הקודש, הדבר הזה, זה לא... מה הולך פה? אז ודאי צריך להקפיד. כן. מפיבושת, מפיבושת. טוב, זה תמיד זכותך לנהוג כבוד במי שאתה לומד משהו ממנו, אבל צריך יחד עם זה כמובן להקפיד, בגלל שזה זה כלל, אלא אם כן האדם בסדר, מבחינתו הוא למד ממנו, כנראה שהוא למד ממנו הרבה, אבל זה בא דווקא להורות את מדרגת הענווה. הרי דוד המלך היה לו מצד עצמו מספיק, נכון? ועם כל זה, כשהוא למד ממישהו משהו, אז הוא היה מכבד אותו מאוד, אז זה מידת הענווה שלו, אבל הוא היה מכבד אותו על דבר אמיתי, הוא למד משהו ממנו. זה צ'ק עם כיסוי. מה קורה אם תופסים אותך נותן צ'ק בי כיסוי? אתה יודע, אתם יודעים שזה עבירה פלילית. אפשר להכניס כל בן אדם לבית סוח אם הוא נותן צ'ק בלי כיסוי. אם בבנק לא יכבדו את הצ'ק שהאדם נותן, אפשר להכניס אותו לבית סוח. למה? כי צ'ק זה נחשב לכסף. זה כמו שאתה משתמש בשטר, ובנק ישראל יודע שהוא לא מכבד את השטרות. אז מה? אני מחזיק 100 שקל ביד, שטר של 100 שקל. ובנק ישראל אומר, אתה מחזיק נייר. אז אני אגיד, מה זאת אומרת? אבל העמדתי בשביל זה. זה זיוף. אז אותו דבר. תואר. אז עד רבה. אדם צריך מאוד, להיות מאוד חרד לזה. שנותנים לו תואר מסוים, שיהיה לזה כיסוי. עד רבה, איך כל החיים שלו צריך להתאמץ כדי שהתואר הזה יהיה דבר עם כיסוי. בגלל זה... זה מחייב אותו הרבה יותר, זה מה שאנחנו למדנו. אדם שמקבל תואר, זה מחייב אותו הרבה יותר, זה עניין של קידוש השם. מה העניין של קידוש השם? שבאמת, לפי מה שמתייחסים אליך בחשיבות, לחשיבות הזאת יש כיסוי. כי אם אין לזה כיסוי, זה גורם לחילול השם. מה זה חילול השם? חילול השם, חלול. משל למה הדבר דומה? אתה פעם בא, מגיע לחתונה, מביא חבילה ענקית. כולם מסתכלים עליך, אף אחד לא הביא חבילה בגודל הזה. משהו ענק, עטיפה, משהו, פיפי לכולם. אתה בכלל הולך עם עגלה. המתנה הזאת היא כל כך גדולה, כולם עמומים, לא ראו דבר כזה. האורח מגיע עם עגלה, כי החבילה היא ענקית. טוב, אז החתן החליט שמכיוון שאתה עשית מאמץ כזה גדול, הוא חייב להראות לכולם את המתנה שהבאת לו. אז באמצע החתונה פותחים את החבילה. ומה יש בתוך החבילה? רוח. מה יהיה? האכזבה כגודל הציפייה. אז ככל שאדם מקבל תואר יותר גדול, אז יש ציפייה שזה לא יהיה חלול, שזה יהיה מלא. לכן אדם שבכלל מקבל דבר כזה, אתה צודק, לפעמים מכבדים אדם. אז, אבל אדם בינו לבין עצמו, מה הוא צריך להרגיש? שזה נורא מחייב אותו. שזה נורא מביא אותו להיות דורש מעצמו הרבה יותר. תראה איך אנשים מתייחסים אליי. מה אני ומה חיי? אז זה לכן, הוא יעשה את כל המאמצים הדרושים, כדי להיות יותר מתוקן, כדי שבאמת יהיה בזה קידוש השם, ולא חס ושלום חילול השם. מה זה חילול השם? יש שם, ובפנים זה חלול. כלומר, יש תואר, ואין בפנים דבר. זה נורא. אומר, אין לך, וודאי עובר על לא תיסה. וזה שאמר, כי השם יתברך נקרא קדוש. כלומר, כי השם יתברך ראוי לסחרה, בשביל גודושתו, שכל בעל סחרה קדוש הוא. זאת אומרת, כשאתה אומר, אתה קדוש, זה נכון, אתה קדוש. הקדוש ברוך הוא קדוש. נורא וקדוש. אנחנו כל יום אומרים קדושה. בכל יום, כן, קדושים יעללו חסלה. כל יום אנחנו בקדושה. אנחנו אומרים קדושה בעמידה. ואם אין בך, אבל אם בבעל השררה, בך, כל המידות הללו שהם ראויים לקדושה, אל תקבל עליך שררה. כי עובר אתה לא תישא את שם השם הלוקח אל השב. כלומר, אתה לוקח עכשיו תואר שצריך לגלות את הקדושה האלוקית. זה קידוש השם. תפקיד של האדם זה דרך התפקיד שלו להראות את הנוכחות האלוקית בעולם. אבל אם אדם הוא בעל שררה, במעמד, בעל כבוד, בעל חשיבות, ובעצם הכל זה חלול, אז כשבאים להיפגש איתו, במקום לפגוש את האצילות, מדרגת האצילות, הנהגה זה מדרגת אצילות, מדרגת אצילות האלוקית בו, מה מוצאים? חלול. אז זה גורם לחילול השם. כולם יש להם ציפייה. מה, שמעת על האדם הגדול הזה? כן, אז כולם באים לפגוש גדולה, נכון? פוגשים אותו, ובמקום לפגוש גדולה, מה מוצאים? כלום. רקנות, קטנות, שפלות. זאת אומרת, מה, אבל אמרו עליו שהוא גדול. והחכמים היו מאוד מאוד מקפידים ומדקדקים, וזה הגמרא מלאה סיפורים, שבאותו רגע שפגשו מישהו, והוא לא היה ראוי למה שחשבו עליו, הם היו מאוד מוחים, בצורה מאוד חריפה. למה? כי הם היו ערים לדבר הזה. שחז ושלום, במקום שזה יביא קידוש השם, זה יכול להביא את ההפך. אז אם מישהו כבר זכה בתואר הזה, אז כל החיים שלו, במה הוא צריך להיות? בהשתדלות לתת כיסוי לתואר שהוא קיבל. זה ברור. טוב, שבוע טוב.